שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר על קריסת יוון. יוון, מדינה באיחוד האירופי, מדינה שנחשבת להלשה, מולה מדינות שנחשבות להזקות, והסיפור הזה פחות יותר ממשהו קשור ליוון ולמדינות האחרות, הוא מעורר הרבה שאלות בקשר למערכת יחסים בין מדינות, בתוך רשת של קשרים מסועפת, כשיש חזקים וכשיש הלשים, וההשפעות ההדדיות של הסיפור הזה. נרצה להבין מזה כל מיני תובנות על החיים בכלל. תהיו איתנו, ניצה, בואי, תפתחי בבקשה את הדיון.
כן, אנחנו רואים שקריסת יוון בימים האחרונים, היא באמת מעוררת הרבה מאוד שאלות, וסימני שאלה לגבי כל ההתנהלות וכל מערכת הכוחות, מפת הכוחות הייתי אומרת, בתוך מה שנקרא האיחוד האירופאי. צריך להבין שיוון נמצאת במשבר כלכלי כבר הרבה מאוד שנים. למעשה אפשר לומר שחלק מאוד גדול מעצם מתקופת הקיום שלה, היא נמצאת תמיד במשברים כלכליים. ידוע גם ששם השלטון מאוד מושחת וכל הצורת התנהלות היא באמת משהו שהוא באמת סוג של ביזיון. מצד שני, יוון, כשהיא נכנסה לאיחוד האירופאי, זה לא היה, זאת אומרת, זה היה די ברור לכל אירופה מה המצב שלה, זאת לא איזושהי הפתעה, ובכל זאת הם קיבלו אותה בזרועות פתוחות לתוך האיחוד הזה. ודאי שכחלק מהאיחוד האירופאי, יש חוקים, יש כללים, יש פרלמנט, היא לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו להוציא איזושהי תוכנית עצמאית ולחלץ את עצמה מהמשבר, היא למעשה פתאום מוצאת את עצמה כאיזשהו סוג של מדינה שהיא תחת שליטה של האיחוד. שגם בתוך האיחוד אנחנו רואים שיש שחקני מפתח מאוד מרכזיים. השחקני מפתח המרכזיים האלה, גרמניה בעיקר, גם צרפת, המדינות החזקות, אלה שהכלכלה אצלהם מאוד חזקה, הם בעצם הולכים ומכתיבים מה הולך להיות. ואנחנו רואים שפה באמת, אמנם גרמניה מציעה איזשהו סיוע, כן, איזשהו תמיכה, אבל מהצד של העם היווני הם צועקים מצילו, זאת אומרת, בואו תראו מה אתם נותנים פה איזשהו ממש, איך הם קראו לזה, טרור כלכלי, זה ממש תוכנית של צנע, שאנחנו לא נעמוד בזה. ואז באמת אנחנו רואים ככה איזה שהם התלבטויות של העם היווני, כן לקחת את הסיוע, לא לקחת את הסיוע, להישאר בתוך האיחוד, לצאת מהאיחוד, ואז פתאום ככה נשאלות המון המון שאלות, למי באמת יש אינטרס שיוון תישאר באיחוד? אולי בכלל למדינות האלה כמו גרמניה וצרפת יש אינטרס להשאיר אותם חלשות? לא בטוח שצריך לחזק אותם, אולי זה דווקא טוב שיש כמה מדינות חלשות בתוך האיחוד. בקיצור, יש פה איזושהי מפת כוחות ככה ויחסי כוחות מאוד מעניינים בתוך האיחוד, שעל זה רצינו באמת לפתוח איתך את הדיון ולנסות להבין, איך אתה רואה מהצד שלך את המערכת הקשר, את יחסי הכוחות בין החזקים מול החלשים בתוך מדינות האיחוד האירופאי.
אני כבר לא פעם אחת דיברתי כאן על זה שראיתי בכל האיחוד האירופי הזה ממש חולה, כן, שלא רוצים לרפות אותו, אלא מלכתחילה שהלידו אותו, אז הלידו אותו, בנו אותו בצורה כזאת שהוא נידון לסבל ובסופו של דבר למוות ולפירוק. שאיחוד האירופי זה לא איחוד, במה הוא איחוד אני רוצה לדעת. אין שם שום דבר שזה מייחד אותם, וכלכלה חופשית לא יכולה להיות מיוחדת, שכולם נמצאים במאבקים ביניהם, והם לא מייחדים את לא בנקים ולא תעשיות ולא צרכים ולא קופות ולא בכלל לא, זה לא, מה זה איחוד? ובעיקר זה בני אדם, זה בעצם החומר העיקרי, כן? רצונות של בני אדם, שאם אנחנו רוצים לייחד משהו, אנחנו צריכים להתחיל מהיסוד. היסוד שלנו הוא רצון, רצון לקבל, רצון ליהנות. שאיחוד זה נקרא שאני מקבל את הרצון של האחרים כמו רצון של עצמי, ואז אנחנו מייחדים את הרצונות שלנו ומתייחסים לרצונות הכלליים שלנו כמו לרצון אחד. זאת אומרת שזה כאילו אדם אחד, כל אירופה. זהו, וכך אנחנו חושבים על כולם. ואז אין חלשים, חזקים, אלה כולם שווים. זאת אומרת, כולם קיימים כדי לקיים את כולם. שוויון. ואיפה שוויון? מלכתחילה גרמניה וצרפת שגיבשו את הרעיון הזה, כן? הם גיבשו אותו כדי להצליח, להרוויח, להיות יותר חזקים. וזה לא היה כדי לעזור לחלשים ולהגיע לשוויון, להשתוות ברמת החיים, וזה לא היה כך. ואנחנו רואים את זה לאורך כל השנים, שהאיחוד האירופי הזה, ככה אם אפשר להגיד ככה, בגרשיים, איחוד, כן? הוא קיים כדי לנצל את החלשים. נגיד אני הולך לבנק ומגלים לי שיש לך מינוס, כן, בחשבון. לא פעלה שלקראת סוף החודש יש מינוס, כן? זהו. הם אומרים, שמע, בשביל מה לך לסבול מהמינוס? אנחנו ניתן לך הלוואה. אז אתה תחזיר הלוואה פלוס 2%. בסדר, אני לוקח. אחר כך אני מגלה שאני לא יכול להחזיר בזמן הלוואה. מינוס שלי עוד יותר גדול. כי זה בעיה. כן? הם אומרים, לא נורא. אנחנו ניתן לך עוד הלוואה. שם יחזר לא 2%, 4%. ומאין ברירה אני לוקח את זה גם כן. בנק מעוניין בזה. הוא חי מזה דווקא. הוא לא מעוניין שאני אחזיר לו את ההלוואה. אלא כמה שאני אקח הלוואות וישלם לזה עוד יותר ריבית, זה טוב. המדינה כזאת, כמו יוון נגיד, או בכלל כל מדינה ומדינה, אני לא יכול לדייק במספרים. אם היא לוקחת, אם נותנים לה שוק האירופאי הזה, כן? ייחוד האירופאי, נותן לה הלוואה, נגיד 10 מיליארד דולר, היא צריכה להחזיר 20 מיליארד דולר. במשך 10 שנים, לא חשוב, כן? מזה הם חיים. כל הבנקים, כל האיחוד האירופי הוא חי מזה. אז הם מעוניינים שיהיו מדינות כושלות. מעוניינים. ולכן הם בעצמם, בכל מיני צורות, סובבים את הדברים, שמדינות, רוב המדינות אירופה, במיוחד בדרום אירופה, ומדינות שהיו תחת רוסיה, כן? עד מלפני 20 שנה, כן? שמדינות האלו הם השאירו חלשות, וכל הזמן יקחו לעצמם עוד יותר ועוד יותר הלוואות עם ריבית, וככה זה יימשך. זהו. אני אגיד לך, זאת צורת הקיום שבכלל של כל הכלכלה העולמית.
ואת כל הכלכלה העולמית למעשה נשענת על זה שחייבים שיהיו חלשים.
שיהיו חלשים, וכל הזמן יהיו חייבים, וישלמו חלשים. שישלמו אחוזים, ש90% מההחזר זה יהיה, שהם יהיו אחוזים, ורק 10% מזה זה יהיה הקרן שקיברו, מקבלים. נגיד סטודנטים אמריקאים, זה דבר הידוע.
כן.
כן? שהם מקבלים כסף כדי לסיים את הלימודים, ויש להם לכל החיים אין סוף שם סכום איזה עתק שהם לא הצליחו להחזיר. אבל בנקים מרוצים מזה, כי הם רושמים את זה לעצמם, כהישג שחייבים הרבה כסף לבנק. וככה זה לכל תעשייה ולכל הכלכלה המודרנית. אז לכן מה שהיום קורה ויקרה, אם לא בדיוק ביוון זה יקרה במקום אחר, שסך הכל הרבה מדינות יהיו על סף הקריסה, וברגע האחרון ייתנו להם עוד הלוואה, והם יקבלו את זה מעין ברירה. ובאחוזים שיכתיבו להם והדחיפו להם. וכך זה יתקיים. מי ירוויח מזה? שתי מדינות, גרמניה וצרפת. בעיקר. כן? זה הכל. בינתיים. כן. עד שהמשחק הזה גם כן יש לו סוף. לכן קריסת יוון, אני לא חושב שיש כאן משהו שזה לא מתוכנן. כולם ידעו שזו מדינה שאין לה תעשייה, שהיא חיה רק משמן זית ונופש.
נכון.
וזהו. מזמן אם יציעו לה להתחיל למכור קצת מהאיים הקטנים,
נכון.
היפים האלו שיש לה. אני זוכר שהייתי שם, ו, ודווקא היה מעניין לראות איך שסביב זה היה רעש גדול, ובהחלט יש שם כאלו נופים וכאלו מקומות, ש... נו, טוב, מדינה לא יכולה להרשות את זה לעצמה, להתחיל ככה למכור את כאלו נכסים כמו... זה, זה, זה נדלן, זה... אבל באמת יכול להיות שהם הגיעו לזה.
זאת אומרת, בלית ברירה יכול להיות שהם יאלצו לעשות דברים כאלה, כמו באמת להגיע למצב שהם מוכרימים, זה כמו למכור את הנשמה, כאילו זה... זה...
נו, מה זה? זה אבל לא חשוב, נו, נשמה, נשמה, אבל כן. אם אין קמח, זה אין מה לעשות. וזה עם שהוא לא כל כך בדיוק יודע לעשות יותר ממה ש... לעסוק בחקלאות ובשירות ה...
תיירות.
שבאים כן. לנופש, כן. לכן אין מה לעשות. ו... מדינה מאוד חלשה. מדינה ש... שמתעסקת בחקלאות ובשירות הנופש. זהו. לא יותר. ולכן איזה, איזה משבר, איזה משהו שקורה באירופה, מיד הם מרגישים. אז לא צריכים את החקלאות שלהם, לא צריכים את השמן זית שלהם, ולא צריכים, וגם כן לא באים תיירים, גמרנו. סוגרים מדינה, אין מה לעשות.
עכשיו, מדינה כזאת שהיא באמת היא מדינה חלשה בתוך המצב הזה, והיא באמת מרגישה שקופים עליה כל מיני תוכניות שהיא לא רוצה.
אומרים אפילו שזה בכלל, בגלל שהם שייכים לדת פרבוסלבית.
שיכול להיות שהמניעים הם בכלל לא כלכליים?
שכל המדינות עם דת פרבוסלבית הם מדינות ש... שיש להם איזה מין קושי לקידום המודרני.
זאת אומרת, אתה אומר זה משהו במהות של העם היווני.
כל הדרום האירופה שם, כל היוגוסלביה, כל הבלקנים האלו, וכמו שרוסיה ומדינות האלה רוסיות. ארמניה, גרוזיה, גם כן.
זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, כי באמת, זה הטענה של היוונים. הם אומרים להם, כאילו, אנחנו לא יכולים להיות כמו הגרמנים. הגרמנים, יש להם צורת עבודה, יש להם שיטת עבודה. הגרמנים באים ואומרים להם, אתם מובטלים, מה אתם? אתם עובדים כמה שעות ביום, איך אתם יכולים להתאושש? אתם רוצים להתאושש, תתחילו לעבוד כמונו, מה שנקרא. זה בכלל משהו שהוא, זה דרישה הגיונית, דרישה
כזאת? זה, יש טענה שזה שייך, כמו שאמרתי עכשיו, לדת. שבכל מדינות האלו יש להם מוסר עבודה אחר לגמרי. גם גם ברוסיה, גם באוקראינה, בכל המדינות. יש להם איזה מאות שנים של דת הפרבוסלבית, היא עושה משהו בתוך האדם, שהוא נעשה אדיש להשקעה שלו בעבודה. משהו זה מחליש אותו. לא. אפילו שהם כבר כן מאמינים, לא מאמינים, זה לא חשוב, אבל אותה הגישה היא נשארת, היא לא עוברת משך ככה, לא נעלמת פתאום.
ויש כאלה... כאילו תבועה ב-DNA של העם היווני.
נכון, לא, כי ככה עושים, עושים מחקר, אז רואים שזה דווקא נופל על, על כאלה מדינות. ומדינות אחרות שהם, נגיד, שיש בהם דת אחרת, שזה... כמו בלטיות, כן? קתוליות, וזה עצם ממש ככה, במיוחד פרוטסטנטיות, אז זה שם עובד חזק, מוסר העבודה, וכל הדברים האלה. לא, אבל אני רק אמרתי מה שלפי המחקר, המדענים כך רואים, אבל אין ברירה. מה שלא יהיה, אופי של העם אי אפשר לשנות מהר.
כן.
ולכן בטח שינצלו אותם מדינות חזקות, גם יוונים וגם כל היתר המדינות החלשות שבאירופה.
איך אפשר לחזק באמת כזה עם אם כך? נגיד עכשיו שבתוך האיחוד יש רצון לחזק את יוון. מה צריך לעשות כדי באמת לחזק אותה?
לתת כסף.
לתת כסף וזהו כאילו? זה נשמע, אתה יודע, זה מצד שני, אם אני עכשיו תופסת רגע את הצד של הגרמנים, כאילו מה אנחנו... אמורים
גרמנים
לסבסד אתכם.
גרמנים מאוד נגד זה, כי הם באמת עובדים, ועובדים חזק.
ועובדים קשה.
ועובדים קשה, וכל הזמן מנצלים כל הרגעים, וכל הכוחות, וכל ההזדמנויות ושרויות, בכל מצב ומצב. תנו, תשרפו יוון לגרמניה, תראו מה שיש שם. אם הגרמנים התחילו לשלוט על המדינה, באיזה צורה הם, מה הם יעשו? זאת אומרת, זה אופי של העם, אין מה לעשות. וזה לא, אי אפשר לשנות את זה בבת אחת. בפרט, כמו שאמרתי, זה יכול להיות שבאמת תלוי בדת. ולכן אני לא רואה פתרון. אני רואה פתרון רק בזה שאנחנו מגיעים לגמרי לפרדיגמה חדשה של החיים. שאנחנו רואים מטרת החיים בחיבור בין כולם, ולא בתחרות. שאנחנו רואים מטרת החיים בזה שאנחנו עולים לדרגה הרוחנית, שהישג הרוחני בשבילנו הוא יקר. שאנחנו מגיעים למהות החיים. בשביל מה החיים? למה חיים? מה הטבע דורש מאיתנו? בשביל מה אנחנו בכלל חיימים? יש סיבה לכל העולם הזה ולקיום שלנו? אם אנחנו רוצים לחפש בשביל מה באמת לחיות, כדי למלות בנקים, כדי להגיע לעוד כמה אחוזי רווח, בשביל מה? גם כן אחוזים האלה, אם אנחנו אפילו נגיע אליהם, שאני לא רואה איך. אבל אפילו אם נגיענו ומה הלאה, כן, בינתיים אנחנו רואים שכל העולם מדרדר, אפילו אותם המדינות שכביכול מצליחות, אצלם משנה לשנה יותר ויותר גרוע עם הדור הצעיר, עם הסמים, עם כל מה שיש. אז לכן אני חושב שהם צריכים לקחת פרדיגמה חדשה, אחרת לגמרי, שקודם כל בוא נברר, האם כל האיחוד האירופי הוא צריך להיות בשביל מה? אולי המטרה שאנחנו באמת נגלה לנו, כן, לעצמנו, המטרה הזאת תדרוש מאיתנו שוויון למעלה מכל הפערים. אולי אנחנו לא נרוץ אחרי אחוזים גדולים שאנחנו בזה נסחוט את הטבע, אקולוגיה והעמים שלנו. אולי אנחנו ההפך, ניתן לכולם רוגע יחסית. העיקר שיהיה טוב לנו לכולנו, שיהיה איזושהי רמה אחידה, פחות או יותר, שאנחנו לא נרוץ ולא נהיה בתחרות הזאת נוראית. אולי, ומתוך זה אולי אנחנו נגיע לפתרונות אחרים ולמילואים אחרים שיהיה לנו. אני לא ראיתי גם בגרמניה וגם מצרפת עוד יותר, אני לא ראיתי שם אנשים ששמחים במיוחד. ההפך, אחוז הסמים, אחוז האלכוהול, כל ההתאבדויות, כל הדברים, אני לא רואה, זה הכל עולה. אז אם לעשות חשבון בסך הכל מה שעשה השוק האירופאי, האיחוד האירופאי, אני לא רואה מה נעשה טוב. חוץ מזה שיש אמרה מאוד טובה לזה, שחיבור רשעים רע להם ורע לעולם. רשעים זה אלו שהם אגואיסטים וחושבים רק על עצמם. אם כל המדינה ממשיכה לחשוב רק על עצמה, אז חיבור ביניהם, הוא רע להם, הוא מעמיד אותם במעמד זה מול זה. אם בהתחלה זה היה חלום יפה, איחוד, אף אחד לא ידע שזה איחוד ומי, איחוד ומי מתייחד. אבל ככה, נבטל את הגבולות, יהיה לנו טוב מזה. עשו פוליטיקה כזאת, פרופגנדה כזאת, במיוחד זה יצא מהבנקים. האיחוד הוא כולו בין הטייקונים.
אז אם היית צריך לייעץ עכשיו למשל לגרמניה, נניח שהיית בפרלמנט, היית צריך עכשיו לייעץ לגרמניה, מה לעשות?
לא, בצורה כזאת זה אי אפשר להציע להם, זה אנשים שלא שומעים את זה. לא שומעים את זה. אלה הייתי מציע להם רק להוסיף בינתיים, אני מסתכל על זה בצורה ריאלית, רק להוסיף בינתיים את החינוך.
חינוך,
ולאט לאט להתחיל לעם לטפטף ידיעה על מטרת החיים, שזה הטבע מקדם אותנו ואין לנו ברירה, אלא לשמוע, ללמוד את זה, ואיכשהו להשתדל לקבל על עצמנו אותה הפרדיגמה, אותו הסתכלות, אותה המטרה, כי אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מתקרבים אליה, ואם אנחנו לא מוכנים למטרה הזאת, אז אנחנו נרגיש בהתקדמות אליה, יותר ויותר רע, צרות, בעיות עד המלחמות. לכן אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לזה. למה? לזה שאנחנו חייבים להתאחד, חייבים ממש להתקשר בצורה יפה, הדדית, שווה. לכן ייחוד אירופי הוא חייב לעבור לפסים חדשים. ולא ייחוד של בנקים, חוברת ביטוח, כל מיני תאגידים, אלה איכות הוא צריך להיות קודם כל ברצונות של בני אדם, שאנחנו נרגיש את עצמנו שאנחנו כולנו אירופאים, ואין בינינו לא צרפתים ולא גרמנים ולא אף אחד, איטלקים, ספרדים, כולם, וכולם שם נמצאים בכסח גדול זה בזה, שאפשר לעשות שם בצ'יק לדליק, בגפרור אחד אפשר לדליק עוד מלחמת העולם.
כן, כי הם עוד שונים אחד מהשני.
אז השוני הזה הוא שישאר, אבל בצורה כזאת שהוא לא מפריע לחיבור. זה צריך להיות כך.
ואתה יווני נשאר יווני עם האופי שלו.
שאני אוהב ילדים שלי, אני אוהב כל אחד שונה.
כמו שהוא.
כן. השאלה היא, האם יש בינינו דבק למרות השוני? זה צריך להיות. כי דבק זה צריך להיות יותר חזק ויסודי, כך שהשוני שלנו הוא דווקא יעזור לנו עוד יותר להתחבר ולהשלים זה את זה. כי מה שיש באחד, אין בשני.
והדבק הוא לא המטבע, אלא מה הדבק? היום הדבק באיחוד האירופאי הוא המטבע.
אהבה, אהבה, חיבור. על כל פשעים תכסה אהבה. פשע זה שאנחנו כאילו שונים, ואהבה שמחברת בינינו. ואנחנו מבינים עד כמה שאנחנו צריכים זה את זה, ורוצים זה את זה, ועד כמה שטוב לנו יהיה יחד, וכמה שאנחנו נעזור זה לזה, ואנחנו נשמח בזה שיש לכולם אותו דבר, שאני יכול לנסוע בלי גבולות, ולבקר, וליהנות מכל דבר, ומקבלים אותי יפה בכל מקום, ולא... אבל זה עניין של החינוך. חינוך שאנחנו צריכים את זה לעשות, ואין בעיה. רק זה ייקח כמה עשרות שנים. ואחר כך, ביחד עם זה לאט לאט, אנחנו מייחדים את התעשייה והכל, נו אז מה? ואז כולם יכולים ליהנות. צפון אירופה יכול ליהנות מדרום אירופה, מנופש, ואז דרום אירופה עובדת קשה כדי לקבל את הצפונים לתקופת הקיץ. ואחר כך צפונים עובדים קשה כדי למלות להם את מה שחסר להם, וכן הלאה, כל אחד ואחד כך. והייחוד האירופי הוא עשה הפוך. הוא קודם כל, המטרה שלו הייתה לשבור את הרגליים של כל מדינה ומדינה. לפורטגל אסרו לדוגדגים, לספרד, לאיטליה, לכל מיני מדינות האלה. כאן אסרו גבינות, נגיד, כמו בלטביה, בליטה. אסרו להם לייצר חלבי, גבינות וכו'. ליוון אסרו לייצר זית, שמן זית. בעצם פרודקט העיקרי, התוצרת העיקרית שהיה להם למחירה, לשוק הכללי, לכל אחד ואחד. דווקא זה מה שמדינה הייתה...
הספץ שלה, כאילו הייחודיות שלה, כן?
זהו, אין. זה, 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 זה ממש נורא. אלו יינות, זה כאילו מישהו בזדון ממש הלך וקלקל את הכל. והם הלכו על זה אפילו, מאין ברירה, שזו הייתה הדרישה. אחרת לא מקבלים, הם לא מקבלים, אתם לא מקבלים הלוואות, וכל נתנו להם כאלו תנאים כבר, שאתם קיימים לידינו, בצורה כזאת שאנחנו לא נוגעים לכם. אסור לכם להביא לנו שום דבר, כי אתם לא חברים בשוק אירופי. אם אני מייצר שמן זית, נגיד כמו יוון, ואין לי אפשרות עכשיו להביא את זה לאירופה, אז מה אני אעשה? אז אני מפסיק את השמן זית, שיהיה לי אפשרות משהו לעשות לפחות, שיהיה לי אפשרות איתם איכשהו להיכנס למקחו במקר, זה משהו. בעיה, בעיה גדולה. אני מאוד מקווה שזה יגיע לפתרון רציונלי טוב, לא על ידי מלחמות. אבל בהחלט, אני לא רואה רק או מלחמת עולם, או שאנשים ישמעו מה לעשות. איך לפזר שם את הפתרון שחוכמת הקבלה מדברת. אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה נכונה ומהירה, אז זה יבוא דרך אנטישמיות. שהכירו בחומת הקבלה, הכירו בכל השיטה הזאת, איך להביא את העולם לטוב, אבל דרך זה שהתקשרו עלינו בצורה שלילית. ודרך זה שאנחנו אז נצטרך להעביר את זה דרך התנגדות מאוד גדולה.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, אתה קשרת עכשיו אם יקרה, כן? האיחוד יקרוס מאיזושהי סיבה, האשמה של האיחוד שלא הצליח באירופה, יהיה מופנה באיזשהו אופן?
בטוח.
כלפי
ישראל, ומלחמת העולם, היא קודם כל, היא תגיע אלינו. ושזה לא יקרה, אנחנו חייבים כמה שיותר מהר, להתחיל לפזר בכל השיטות, בכל האפשרויות שלנו, ידיעה למה המשבר ומה הסיבה שלו, ומהו הפתרון. אמיתי. נו, נקווה שנצליח במשהו.
נקווה שנצליח, אנחנו איתך. תודה רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו נחזור עם שאלות נוספות, כי יש לנו עוד הרבה מה לשאול. תודה ניצה, תודה גם לכם, תהיו איתנו גם בפעם הבאה, עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.